עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
פודקאסט האילוב של בן, פרק 6. אנחנו על זה. אנחנו ממש בעננים. כיף לנו. היום יש לנו אורח מיוחד. אז אתם יודעים שכל פרק אני מביא לפה אורחים מיוחדים, גילוי נאות. את כולם עד כה אני מכיר. והיום הפרק הולך להיות אחר. היום הפרק הולך להיות יותר עמוק, יותר כיף, יותר מעניין. בפרק הקודם היה פה מיכאל שדיבר על עולם הצבא. ממקום מאוד 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 קרבי, אנחנו הולכים לצד השני ולהתחבר יותר לנפש ויותר לרגש. אז קודם כל, אם אתם נהנים מהפרק, אם אתם נהנים מהפודקאסט, כיף לכם, אתם רוצים לשמוע עוד, חשוב לי לשמוע על זה, א', כדי להרים לעצמי קצת את האגו, וזה כיף תמיד שמוחאים כפיים, ב', כדי שנדע להמשיך יותר ויותר, אני אשמח ללייקים, לשאר, סובסקרייב. תמיד אני עושה את הצחוק הזה, סובסקרייב.
מעולה.
תגיד סובסקרייב.
סובסקרייב.
יפה. תתקרב למיקרופון, צריך להתקרב פה למיקרופון.
סובסקרייב.
לא, הגזמת. איזה קול סקסי, יהודה.
אהבת?
כן.
יובד את המון.
היום הולך להיות פרק מאוד מעניין, נמצא פה יהודה מזור. את יהודה אני מכיר כמה שנים. יהודה, תגיד שלום.
שלום, היי.
הלאה.
אמא שלי תגיד לי להגיד לך יהודה.
יהודה, יהודה. ואיך אתה רוצה שאני אגיד?
אני לא יודע, אני עכשיו עם אמא שלי. חושש קצת. תגיד יהודה.
יהודה, נמצא פה יהודה מזור, מאלף כלבים. תכף הוא יציג את עצמו, אני אספר טיפונת מאיפה אני מכיר את יהודה. לפני כמה שנים מגיע אליי בחור מקסים, חמוד, אני חייב לציין שמי שרק מאזין אלינו, אז יושב פה בחור חתיך רצח. אני בתור גבר נשוי לאישה, אומר את זה. בחור מקסים, אלם חמודות, בן כמה אתה?
28-9, וואו.
מאיפה אתה?
גבעת זאב.
גבעת זאב, ליד ירושלים. הגיע אלינו בחור לפנסיון הקודם שהייתי בו, והתחיל לעבוד. עבדת אצלנו, היית איתנו כמה חודשים, היה כיף, היה חוויה, ומשם הכרנו. ומשם המשכנו כזה להתגלגל, ונשארנו כזה בקשר כזה פה ושם, פינג פונג. ולפני כמה חודשים גם הצטרפת לקורס מאלפים אצלנו במרכז האילוף של בן, אז הוא גם לומד, וגם אני, יצא לי לשמוע גם שאתה כבר מאלף. טוב, אני לא אקח לך את הבמה, יהודה, תציג את עצמך, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה בחיים, מה למדת, מה השכלת.
היי. קודם כל, יהודה כאמור. אני מתעסק בעולם האילוף, אני כבר אולי 4 שנים עובד עם משפחות. נכנסתי לעולם לפני בערך 14 שנים. התחלתי עם כל מיני יחידות אזרחיות, בעיקר איתור נהדרים וכל מיני כאלה.
בדיוק בפרק הקודם דיברנו על...
על איתור נהדרים.
על יחל, היית ביחל?
ביחד, נכון, שם...
מיכאל אמר לי, הם כמו איחוד הצלה של הכלבים, כמו היחידת התנדבות, איחוד הצלה של כלבים. איך היה ביחידה?
האמת, ממש ממש מעניין.
היית שם שנים, אני זוכר, נכון? עכשיו אני נזכר.
הייתי זה 4-5 שנים, זאת הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת. ממש הגיעו אלינו מאלפים בינלאומיים כאלה, והכרתי רגע את החיה הזאת, זה היה מטורף. שם באמת נכנסתי לזה.
מגניב.
כן. אז זה היה ממש לפני 14 שנים, 13. שם קיבלתי את הכלבה הראשונה שלי, צ'ינקווה.
צ'ינקווה?
צ'ינקווה.
יש לך קטע עם שמות, איך קוראים לכלבה שיושבת פה לידך?
לייקה.
לייקה.
כן, חשבתי שזה שם מיוחד, ואז גיליתי ש...
לא, לא, הוא די נפוץ, אבל צ'ינקווה, איך? צ'ינקווה?
צ'ינקווה.
צ'ינקווה, זה כמו הכלבה שלי, לימה. אי פעם שמעת לימה לכלבה?
לא.
לא.
לימה זה יפה.
לימה זה יפה, יפה. לימה זה בירת פירו, מי שלא יודע. אהבתי מאוד את פירו. כן.
וואלה.
כן. וריו זה לא בירת, ברזיל. ברזיליה היא בירת ברזיל.
אתה חשבת שריו זה...
לא, לא חשבת, הייתי שם. אבל מה נקרא לכלב שלי ברזיליה? ריו.
זה שונה ומיוחד.
זה שונה ומיוחד. אנחנו היום הולכים לדבר על טיפול רגשי, טיפול רגשי לנפש.
וואי.
הזמנתי את יהודה, כי ליהודה יש סיפור מעניין. תכף הוא ייכנס, אני לא אכנס לו למילים. יהודה הולך לספר את הסיפור האישי שלו. אבל מעניין אותי כן שתספר רגע על הפן המקצועי, כי אחרי הכל זה פודקאסט אילוף כלבים. אתה מאלף כלבים, עשית קורסים, עשית הכשרות, תשתף.
אוקיי, אז כמו שאמרתי, הייתי באמת ביחידה הזאת לאיתור נהדרים, שהיא נתנה לי איזשהו בסיס, איזושהי הכרה יותר בכלבי עבודה.
אוקיי.
הבלגים למיניהם.
גם דיברנו על זה פרק קודם.
הערכה, איתור נהדרים, סמים, חנם וכן הלאה.
אוקיי.
בצבא לא הייתי בעוקץ.
גם אותי, גם אותי. בצבא היית בחרוב, גם אני הייתי בחרוב.
נכון, הייתי בחרוב.
אני זוכר את זה.
כן. אחרי הצבא הייתי ביחידת מעברים. ליתור גם כן, ליתור חומרי נפץ.
מעברים אזרחיים, זאת אומרת, נכון, בין יהודה ושומרו, בין
נכון.
איוש, כל המעברים כן. האזרחיים. אני גם מכיר, יש שם שתי חברות מאוד גדולות שעובדות, שבעצם מה שהם עושים, הכלבנים שם בעצם תפקידם, אם יש רכב שיש אליו איזושהי אינדיקציה, לעשות חיפוש.
נכון מאוד.
מגניב, יש את זה גם בנתב"ג.
יש גם בנתב"ג, נכון. זהו, אז עבדתי ביחידה הזאת אולי 4 שנים, משהו כזה.
הרבה.
כן, יפה. לא מעט. במקביל התחלתי להיכנס קצת יותר לעולם המקצועי, רציתי לדעת על זה עוד. סתם בא לי להגיד ככה, נקודה מעניינת, בערך בגיל 16-17 התחלתי, סקרן אותי מאוד עולם הטראומה.
אוקיי.
אצל כלבים, בעיקר כלבים.
כשאתה מדבר על טראומה, שמסתכל על טראומה ואני מדבר על טראומה, זה יכול להיות טראומה נפשית או טראומה פיזית?
נכון. ההגדרה של טראומה זה באמת איזושהי מכה.
נכון.
איזשהו פצע.
נכון.
כן, ביוונית, אם אני לא טועה, ההגדרה היא פצע.
אוקיי.
ובאמת, כשאני מקבל מכה, זה איזושהי טראומה. ההבדל בין הטראומה הזאת לטראומה שאנחנו מדברים עליה, היא טראומה שלא באמת רואים אותה. זה
אוקיי.
איזושהי מכה נפשית, נקרא לזה. משהו
אוקיי.
פנימי, שקרה לנפש האדם.
שאתה עושה ספוילר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום.
נכון, קריצה.
אוקיי.
Okay. כן. זהו, אז באמת התחלתי, התעניינתי יותר בעולם הטראומה אצל כלבים. קראתי המון מאמרים, עניין אותי איך זה בא לידי ביטוי. כאילו בטבע, זה קורה, זה לא קורה. ממש okay. סקרן אותי העולם הזה.
אוקיי.
Okay. ולענייננו, בגיל 21 הובחנתי כפוסט-טראומטי.
אוקיי. Okay. כמו הרבה מאוד מהמדינה שלנו.
נכון.
הרבה מאוד, אנחנו מדינה שהרבה אנשים נוסעים איתם צלקות מהצבא, צלקות ממדינה מצולקת.
לגמרי.
ממדינה מצולקת. יש הרבה אנשים שהם, יש להם פוסט-טראומה והם עדיין לא יודעים שהם מאובחנים בפוסט-טראומה.
נכון, מדחיקים, לא יודעים.
והיום אנחנו הולכים לדבר על זה ולהיכנס לתוך הטראומה, הפצע.
יס.
לאט לאט, לאט לאט.
איזה נושא מעניין זה.
נושא מעניין מאוד. יהודה, תתחיל.
יאללה.
תספר על הסיפור האישי שלך, שזה מאוד מעניין אותנו.
אוקיי. רגע.
אנחנו נעשה את זה לאט לאט, בקצב, רגוע. אנחנו איתך. קודם כל, למה לייקה פה?
או, יופי. זה באמת קריטי. אז קודם כל, אני אגיד לפני הכל שאני מבוהל כרגע. אוקיי? למרות שקיבלו אותי פה ממש בזרועות פתוחות, שתיתי כבר איזה 3 כוסות קפה. 3, אמא סליחה. וואו. צריך לזכור שהיא צופה בזה אחרי זה.
היא מאזינה לזה אחרי זה.
מאזינה, זה.
אז אתה יכול עכשיו לעצום עיניים. אתה יכול לעשות פרצופים.
מעולה.
אתה יכול לעשות פרצופים.
נהדר.
אתה יכול להסתכל לשם, נכון? אמרנו שאם אנחנו...
פרופיל.
אתה יכול לעשות פרופיל.
נכון, למדתי ממך.
למה לייקה פה יהודה?
אוקיי.
יהודה.
אז אני ממש ממש מבועל. כל העניין הזה של מיקרופון ומצלמות ואוזניות ולשמוע אותי, וואה, זה עושה לי לא כיף בגוף. ממש ממש מפחיד אותי.
אתה רוצה שנוריד לך את הווליום באוזניות?
לא.
אפשר?
לא, לא. אוקיי. זה סבבה, הצפה. זהו, אז לייקה היא הכלבה שלי, והיא בעצם מלווה אותי כמעט לכל מקום שאני הולך אליו. אם לא לייקה, אז כל בעל חיים אחר.
מה זה כל בעל חיים אחר?
ממש כל בעל חיים אחר.
אתה יכול ללטף נחש ולהירגע?
ברור.
כן? אמרת את זה ברור. אני מלטף נחש.
היה לי נחש.
אני נכנס לטראומה. אני נכנס לפעמים. טרנטולה. טרנטולה הולכת לך ליד, זה מרגיע אותך?
אני הייתי רוצה ללמוד את זה, אבל בטח.
כן?
בטח.
לא יודע, אני כמה שאני אוהב בעלי חיים, אני מת על בעלי חיים, שים פה עכשיו נחש, אני לוקח צעד אחורה. לא יודע, משהו בפלייט שלי ישר ילך אחורה.
ברור, זה...
ואני מיד כזה יחסיר איזה פעימה ותהיה לי איזה הכרה.
כן.
אתה רוצה להגיד שכל בעל חיים מרגיע אותך?
יכול להרגיע אותי, בפוטנציאל.
אוקיי.
לגמרי.
אוקיי.
זה באמת משהו שצריך להתחבר אליו, אבל אני מניח שאני אגע בזה קצת יותר אחרי זה, אבל לייקה בעצם מלווה אותי. אני שוב אחזור רגע לנושא שלי.
כן.
אני פוסט-טראומטי, הובחנתי כפוסט-טראומטי בערך בגיל 20, בגלל מקרה אונס שעברתי בגיל 6.
אוקיי.
לא ניכנס יותר מדי לאירוע עצמו, אם זה מסקרן אתכם אפשר, אני מדבר על זה היום כמה שיותר חופשי, כחלק מההתמודדות.
אוקיי.
ובעצם מגיל 6 עד גיל 20, לא השלחתי את זה על עצמי, זאת אומרת, לא חשבתי איכשהו, לא הגדרתי את עצמי כפוסט-טראומטי, הנושא מאוד עניין אותי, נושא הטראומה ובעלי חיים, כמו שאמרתי לך.
אף אחד, עד גיל 20, לא הגדרת את עצמך כפוסט-טראומטי.
לא חשבתי לכיוון הזה
אפילו. אבל איך, מה קרה בגיל 20?
צהל. הייתי בצבא, ואז בתקופה הזאת התחילו לי כל מיני סימנים פיזיולוגיים, נקרא לזה. הגוף שלי ממש שידר מצוקה. אני חוויתי כאבי ראש כרוני במשך שנתיים.
זאת אומרת, לאו דווקא איזושהי פעילות של הצבא, זאת אומרת, לא יצאת לאיזה פעילות מסוכנת או משהו, אלא פשוט שגרה שהשתנתה.
נכון.
זאת אומרת, מחיים יומיומיים שהיה לך את החיים שלך, התגייסת בתור לוחם.
יצאתי מנקודה מאזור הנוחות שלי.
אוקיי.
יצאתי מהסייף זון, וכן.
אוקיי.
ואז הגוף התחיל להגיב בצורות, כל מיני צורות, זה היה ממש כל מיני התקפי חרדה שלא הכרתי, כאבי ראש שהביאו אותי
מה זה התקף חרדה?
וואה.
בכמה מילים?
התקף חרדה זה מצב שבו הגוף נכנס לאיזשהו סטרס, ואנחנו מתחילים להרגיש כל מיני תסמינים. יש בעצם איזשהו ספקטרום של חרדה. זה יכול להתחיל מ, לא יודע, זה הכרה או קצת רעידות, יובש בפה, כל הסימנים הפיזיולוגיים האלה שאנחנו יודעים שהגוף נכנס קצת לפאניקה.
אותו דבר אם יהיה פה נחש, ככה, זה מה שיקרה לי.
נכון מאוד, עוד מעט נדגים.
אוקיי. יש הדגמות היום.
יש הדגמות, ואין נחש.
אוקיי.
במקרה הכינותי מראש. זהו, אז זה בעצם איזושהי התחלה של התקף חרדה, אפשר להרגיש את הלב פועם קצת יותר מהר. וזה יכול להגיע באמת למצבים קצת יותר קיצוניים. אצלי זה יכול להגיע, השלב הבא כאילו זה מין ניתוק. שמעת על ניתוק, אני מניח.
להתנתק מהמציאות.
יפה. אז זה מין ניתוק. יש אנשים שפשוט יבהו באיזושהי נקודה, זה משהו שהיה קורה לי שנים.
אוקיי.
יושב באיזושהי סיטואציה.
אגב, בתור ילד,
נו.
לא ראו את זה. אתה אומר שזה לא הובחן אצלך, אבל יכול להיות שבגיל 15 ישבת בבית ספר בכיתה, ופתאום היית מנותק ואף אחד לא שם לב לזה, ואולי חשבו שזה הפרעות קשב.
בדיוק, אז הובחנתי כ-ADHD.
הבנתי.
זה לא משהו שבאמת, אני לא חושב שיש לזה מספיק מודעות. היום זה כן נכנס יותר ויותר, אבל גם לשם נגיע. זהו, אז אצלי זה יכול להגיע לפעמים למצבים של התקף כזה יכול להביא אותי למצב של אילפון.
קיצוני מאוד.
נכון.
אוקיי.
פרקוסים, אילפון.
כל זה מתוך לחץ כי הגוף משדר מצוקה והוא כאילו
חייב. זה כאילו איזשהו מנגנון הגנה וזה משהו, זה ממש יפה. אני לא סתם אומר, טראומה בעיניי זה אחד הדברים היותר יפים שיש. זה איזשהו מנגנון הגנה של הנפש שמגנה עלינו.
על הנפש.
נכון, הגוף מגן על הנפש, סליחה. כאילו איזשהו מנגנון הגנה שאומר, אוקיי, הנפש לא תוכל להתמודד עם זה עכשיו, בוא נעשה איזה שאט דאון, זה ייגמר, ואנחנו ניכנס לזה.
המנוע יתחמם, אני רגע מכבד את המנוע, בוא ניתן למנוע להתקרר.
בדיוק, תנוח קצת.
כמה זמן זה יכול לקחת?
אני לא יודע, אני ישן כשזה קורה.
מה זאת אומרת אני ישן? זה לא קורה, זה לא קורה בלילה. אבל ממה שהסביבה...
לא, אני פשוט לא שם.
אבל אני מניח שזה קרה ליד אנשים, ליד סביבה, ליד חברים,
כן.
מה הם מספרים? כמה זמן?
שזה קרה ליד אנשים, לא יודע, 20 דקות.
20 דקות שאתה פשוט, מה, הולך לישון?
האילפון עצמו כן, הוא, כן, בערך רבע שעה 20 דקות.
אני רגע רוצה להיכנס, כי זה באמת מעניין אותי. זה לא שאתה פשוט נכנס לכזה, מתעלף כמו בסרטים. פשוט הולך, מתיישב על ספה, שם את הראש, נרדם.
לא, לרוב אני אצלי, אני יכולת הדיבור שלי תיעלם.
אוקיי.
אני לא אצליח לדבר, אני קצת אכנס לפאניקה, הפה שלי יהיה יבש, אני אתחיל לראות שחור.
אוקיי.
ושם אני פשוט אצנח, אם לא הספקתי לשבת לפני.
ואיך לייקה קשורה לזה?
או.
לייקה בת כמה היא?
לייקה בת 3.5, משהו כזה.
גדלה, אני זוכר אותה כגורה קטנה ששברה את הרגל.
נכון. איזה פרויקטים הכלבה הזאת מעבירה אותי.
ממש,
ממש. למעשה הכלבה הבוגרת שלי, צ'ינקווה.
כן.
לא הילפתי אותה אף פעם לשירות. לא הוריתי לה איך להתנהג איתי כשאני בהתקף.
מה ההגדרה של כלב שירות?
חוקית אני לא יודע, אני יודע שיש היום אבל את האפשרות ללמד את הכלב לזהות סימנים מסוימים, כל מקרה לגופו כמובן.
אוקיי.
אם זה לפני התקף חרדה, אם זה בן אדם לפני שהוא נכנס להתקף, אז הכלב מסמן לו. הוא מריח שהוא מתחיל להיכנס לזה, והוא מסמן לו, הוא מניח עליו את הראש, יש אנשים שצריכים שממש ייגעו בהם חזק, אז הכלב קופץ עליהם.
היו כמה כתבות כאלה בחדשות, בטלוויזיה, על כל מיני נפגעי פוסט-טראומה חיילים מהצבא, מהמלחמות, מצוק איתן, עכשיו שהיה, שממש יש איזה לברדור צמוד שמלווה אותם, אבל יש גם כל מיני רמות, יש את הלברדורים שממש צריכים ללקק או לקפוץ או ממש להעיר. מה לייקה עושה במצבים האלה?
אני אגיד רגע על צ'ינקווה, אחרי זה אני אגיד איך לייקה באמת עוזרת לי. אז צ'ינקווה היום כשאני נכנס להתקף, אני מזהה איזושהי נוחות אצלה.
זאת אומרת שאתה יודע לקרוא את התמונה על ידי מה שהכלבה משדרת, אתה יודע לקרוא את מה שקורה אצלך עכשיו, מין חוויה חוץ גופית כזאת.
נכון, אתה מכיר, יש איזושהי טכניקה כזאת לרגיעה שמחזיקים שקית נייר.
כן, ונושפים את האוויר מבפני, כאילו נושפים את אותו אוויר של השקית.
יפה, למה כן, זה, למה זה כן. עוזר? אני מניח שיש לזה כמה רבדים שבהם זה עוזר, אבל כשאתה רואה לרגע את הנשימה, זה נותן לך איזשהו פידבק. אוקיי? זה כאילו אתה עוצר הכל ומסתכל על הנשימה שלך. נותן לך איזשהו פידבק למוח. פשוט נותן לך לרגע. עוזר לך להתחבר, רגע נלך למקצועי, לפרסימפתטית, למערכת הזאת של הרגיעה. אוקיי? כי כשאתה נכנס לסטרס, אתה נכנס למערכת סימפתטית, למצבים של סטרס.
אוקיי.
עכשיו יש לך נוירוני דחק שנשלחים לך למוח, אבל אתה נכנס לפאניקה.
נוירונים בעצם, נוירונים זה מעבירים חשמל, בעצם מעבירים מסר, מידע.
נכון.
אוקיי, נגעתי עכשיו בקוס, נשפח עליי מים, קיבלתי מסר שנשפח לי מים על היד.
נכון.
המסר הזה יכול להיות של חרדה, של לחץ, של כי נחתכתי ביד וכו' וכו'.
נכון.
אני מכיר את
זה יכול להיות, לך זה קורה מנחש. נחש, אופ, ישר נשלח לך עוד למוח.
של מצוקה.
בדיוק.
כן.
עכשיו הולך לקרות פה משהו מפחיד.
אוקיי.
נכון? כי זה מה שיש לך במוח.
אוקיי, אז צ'ינקווה בעצם משדרת בעצם סימנים של אי נוחות, מה היא כמה?
אז צ'ינקווה מזהה, אם היא נכנס להתקף לדוגמה, אז היא תגיע אליי והיא תיצור איזשהו מגע.
אוקיי.
רגע. עולה לי צ'ינקווה, עולה לי לדמות.
בת כמה היא היום?
13.
מה הגיע זה שלה?
הולנדית.
הולנדית.
יס.
אנחנו על הקו של הכלבי צבא. דיברנו על זה בפרק הקודם, אנחנו מדינה ביטחונית. אני רואה גרמני, אני נזכר בצבא, אני רואה בלגי, אני נזכר בצבא, משטרה, אני רואה כלבים של משטרה, אני רואה בלגים, גרמנים. ככה זה.
ממש.
ככה זה, זה החיים. אז צ'ינקווה משדרת סימני אי נוחות, כמה, זזה, מה בעצם היא עושה, ומה זה גורם לך לעשות?
קודם כל המגע הזה, המגע שלה מאוד מאוד מרגיע אותי, היא נותנת לי איזשהו מקום בטוח פשוט. יש לאנשים חרדתיים, זה משהו שאני מאוד ממליץ אגב, ליצור לעצמם איזה שהם עוגנים.
אוקיי.
שמקשרים אותם לאיזשהו מקום בטוח שהם בנו לעצמם בראש.
אוקיי.
המדע מאוד, מאוד מתקדם בנושאים האלה, אבל לדעתי זה לא משהו שעובר.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, ברגע שחווית איזושהי טראומה, הגוף שלך יגיב בצורה מסוימת. אתה נכנס לאיזושהי עוררות שלא קיימת אצל אנשים במרכאות רגילים.
זאת אומרת, ברגע שחוויתי את זה פעם אחת, אני אחווה את זה בצורה כזו או אחרת שוב, כי הגוף זוכר את זה, זה איזשהו זיכרון שריר נכון. של מתי המתג הזה ידלק.
נכון.
ואז יש את הפחד מהפחד.
נכון. עכשיו, מה שאני מציע זה בוא ניכנס רגע לאיזושהי מודעות.
אוקיי.
אני יודע שעכשיו אני הולך לפודקאסט עם בן, ויהיו שם מיקרופונים ובלגנים.
כן.
בוא נביא רגע, רגע את לייק הייתי, בוא נודל, ניתן לעצמי את הלגיטימציה לפחד. פחד הרי זה משהו בריא.
נכון.
בסוף הוא אומר לי, יש משהו שמאיים עליך.
כן.
בדיוק.
כן.
יש מישהו אחר שיבוא לפה והמצלמות יהיו לו סבבה, מעולה. זה הוא.
אבל יש הבדל בין פחד לבין חרדה.
נכון.
אם אני לוקח את הדוגמה של הנחש...
חרדה זה הישרדותי יותר, נכון.
אם אני לוקח את הדוגמה עם הנחש, אם אני מפחד מנחשים, ואתה תוציא עכשיו נחש, אני אקח צעד אחורה, כי אני מפחד שהוא ייתן לי ביס.
נכון.
אם אני חרד מנחשים, אני לא אכנס אליך הביתה, בידיעה שיש אצלך נחש, מחשש שתהיה רעידת אדמה, שתנפץ את האקווריום והוא יצא ויהרוג את כולנו. זו חרדה. אני מריץ לעצמי סרטים בראש, תקן אותי אם אני טועה.
נכון, אבל זה כבר איזשהו אירוע שאתה ציירת לעצמך בראש.
זו חרדה.
בדיוק.
אוקיי.
נכון. עכשיו, אצלי לדוגמה, זה בסדר שאני מתעסק עם זה? אני חייב להתעסק עם משהו.
לא. סתם, כן, זה לא שכן. יש לו מין קפיץ כזה ביד. פולר כזה.
עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
תן לנו, אני בטוח שעכשיו יאזינו לפרק הזה אנשים שחושבים שהם עם פוסט-טראומה, יודעים שהם עם פוסט-טראומה, מה עושים שנכנסים ללחץ?
אני התחלתי להסביר לפני זה על שינקווה, והבאתי את הדוגמה עם עסקית נייר.
נכון. אגב, מאיפה אני מכיר את הדוגמה עם עסקית נייר? הייתי בצוק איתן. אז שם שיצאנו, פשוט הגיעו לנו כל מיני פסיכולוגים של הצבא. בלי לשאול אותנו, קח את הרגע את העסקית הזאת, אני רוצה רגע לעשות משהו. לא הסבירו לנו מה עושים. ואז אתה יודע, כזה עוברים כזה, נותנים חלקים עסקיות, ואז שכזה ישבנו בצד, לא עשו את זה לכולם. אני עשו לי את זה. וזה היה מאוד מרגיע, ואמרתי, מה הם רוצים? ואז בדיעבד הבנתי מה הדבר הזה. זה כאילו להוריד את הפניקה, להוריד את הלחץ.
אתה רגע רואה את הנשימה. לנשימה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בחזרה הזאת למערכת הפרסימפתטית, לרגיעה הזאת.
אוקיי.
מאוד מאוד חשוב. מדיטציה זה על בסיס נשימה.
אוקיי.
יוגה זה על בסיס נשימה. כל הדברים האלה הם רגע מחזירים אותנו. לי יש איזושהי, סתם תיאוריה שהמצאתי, שסיגריות גם כן יש להם איזשהו תפקיד כזה. לא בריא כמובן, הזרה באדום. אבל הנשימה הזאת...
איך שלא תסתכל על זה, אנשים שנכנסים ללחץ, רבים עכשיו עם מישהו, והם נכנסים ל... הם חייבים סיגריה. יש אנשים ש...
יש לך שם
יוצא לי לראות זה. אנשים קרובים אליי, מדליקים סיגריה, רועדים,
וזה מרגיע אותם.
ונרגעים.
יפה. אז יכול להיות שזה באמת הניקוטין, כמו שמבטיחים לנו, אבל יכול להיות שזה פשוט רגע העניין הזה של הנשימה. זה מה שאני בוחר להאמין בו.
אוקיי.
אז הנשימה הזאת זה משהו מאוד מאוד חזק. וכשאתה מחזיק את השקית הזאת ואתה רואה את הנשימה, זה כבר נותן איזשהו פידבק.
אוקיי.
אז כשאני עכשיו רואה את שינקווה, והיא בעצם אומרת לי, צ'יל, אחי, הכל טוב. תראה, אני פה, הנה, היא נוגעת בך.
בוא נכניס רגע את הנושא של האילוף.
יאללה.
אני מדבר מניסיון, כי הגיעה אליי בחורה שלמדה אילוף, כלבנות טיפולית, יותר נכון, אילוף וכלבנות טיפולית, עברה מבחנים עם הכלב שלה, וכשהיא הגיעה אליי, היא הגיעה אליי כמאלפת עם כלב בטיפול רגשי. ואני רואה כלב שאם הוא ילך עכשיו לילד קטנצ'יק, בכוונה אני הולך על ילדים, כי הוא היה כלב גדול, ואם הוא ייגש כמו שהוא ניגש, הוא יעשה יותר גרוע ממה שהוא היה עושה. הכלב צריך לדעת מה לעשות. זאת אומרת, לא כל כלב מתאים לטיפול רגשי.
נכון.
ואני מקבל, נראה לי על בסיס יומי, טלפונים למתחם, למרכז אילוף, של כל מיני משפחות שרוצים להביא כלב, או הביאו כלב בשביל טיפול רגשי לילד, כדי להעצים אותו ולתת לו אחריות, ולפעמים זה עושה יותר נזק, כי הם הביאו רועה בלגי בן 4 חודשים, שמסתובב בבית כמו תנין קטן, שנותן ביסים לכל העולם, ומוריד לילד את הביטחון.
נכון.
או עם המקרה עם הבחורה שסיפרתי, כלב גדול ששוקל איזה 40 קילו, חמוד, כלב מתוק, אבל כלב שבא ניגש לך לפנים. זאת אומרת, יש גם דרך לעשות את זה, וצריך לעבוד. אגב, בגלל זה כלבי שירות עולים איזה 60-80 אלף שקל, משהו כזה.
נכון.
כאילו, עובדים איתם במשך שנה, שנה וחצי, וממש מכשירים אותם. הם מלווים את אותו מאלף שעושה את זה במשך כל היום. הוא חי איתם בבית, בגלל זה המחירים מאוד יקרים. חי איתם בבית למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה.
נכון.
אז הכלב צריך לדעת לעשות את זה. מה לייקה עושה? עצם הנוכחות שלה פה כבר מרגיע?
לגמרי. כן.
אוקיי.
קודם כל, יש לי איזושהי אחריות.
זאת אומרת, אתה צריך לדאוג לה.
כן, חשוב לי, אני מניח שיצא לך לעבוד עם כלבים חרדתיים.
כן.
אפשר להגיד שאני די מאלף אותי.
זאת אומרת, אתה...
זאת אומרת, יש לי יותר בסיס על טראומה.
אוקיי.
מבחינה אינפורמטיבית, מה שאני למדתי בחיים שלי, על עבודה עם כלבים. העבודה שאני התחלתי לעשות איתי, מול עצמי, היא אותה עבודה שאני עושה מול כלב. אם תשאל אותי עכשיו מה אני עושה מול כלב חרדתי, אני נכנס עכשיו לכלב חרדתי, אוקיי, שחווה איזושהי טראומה, גם אם אני יודע מה הטראומה, גם אם אני לא יודע מה הטראומה, נכנס עכשיו לכלב, מה אני עושה? אוקיי. אני לא יודע להגיד לך עכשיו. זה מאוד מאוד אינטואיטיבי, אוקיי. כי אני מגיע מהמקום הזה.
זאת אומרת, אתה כבר חווית את זה.
לגמרי. אז עכשיו כשאני נכנס למקומות חדשים, אני כבר מכין את עצמי לזה. אז כשבאתי לפה עם לייקה, יש לי איזושהי משימה. יש לי איזושהי אחריות.
זאת אומרת שעוד טיפ שאני שואב ממך עכשיו, זה אנשים חרדתיים, מלבד הנושא עם הסקית ניילון, שלראות בעצם את הנשימה של עצמי,
נכון.
לקחת אחריות. זאת אומרת, לקבל לעצמך איזושהי משימה.
נכון.
נכון? לא להיכנס לפאניקה, או להדליק סיגריה.
או
להדליק סיגריה. לקחת איזושהי משימה.
עכשיו, אם אתה תכניס עכשיו כלב חרדתי, תלמד אותו רגע איזושהי עבודה, ותיתן לו לעשות אותה באותה סיטואציה המלחיצה. כמובן, אם תעשה את זה בהדרגה והכל. תראה, זה משנה את הכלב לגמרי.
אז זה מזכיר לי כלבה חרדתית בטירוף שלא הייתה יוצאת לטיולים. היא גרה ברמת גן, כלבת רוח כזאת, איזה גרייאונד איטלקי, פשוט קצת גדולה. כן. שכשהגעתי אליהם זוג צעיר מקסים, חמוד, עד היום אמיתי בקשר, היה לה ריתמה לטיולים, שעל הריתמה הייתה ממש ידית, היא הייתה כלבה קטנה, אולי 10 קילוגרם, שהייתי אומר להם, למה עם הריתמה? ואז הוא אומר לי, אתה רוצה לראות איך מוצאים אותה לטיול? הוא היה מרים אותה כמו מזוודה,
אשכרה.
יורד איתה את המדרגות, מחוץ לבניין היה מין חול כזה, היא הייתה עושה שם פיפי, מגיעה חזרה אליו, נצמדת אליו, הוא מרים אותה חזרה כמו תיק, מחזיר אותה הביתה, נכנסת לפינה, זה החיים של הכלבה.
וואו.
וכשאני הגעתי אליה, אמרתי, אוקיי, הכלבה הזאת צריכה משימה.
לגמרי.
המשימה הראשונה שהייתה לה, זה אוכל אוכלים רק בחוץ. אוכל אוכלים רק בחוץ. העברתי אותם להאכלה דרך כלמר, כלמר ג'ינס של בית ספר. אמרתי להם, מאוד פשוט. זה, מפה היא מקבלת את האוכל שלה. כמה ימים אתם מאכילים אותה בבית? אכלה, מדהים. לא אכלה, סוגרים את הכלמר, אחרי כמה שעות מנסים שוב. לא אכלה, כל בסדר, סוגרים את הכלמר, אין אוכל, אין חטיפים, אין שום דבר אחר, מאכילים אותה שוב. אכלה בנקודה מסוימת, מדהים. אני מתחיל להתרחק לכיוון חוץ הבית.
מדהים.
הגעתי לכיוון הדלת, מדהים, פתחתי את הדלת, לא רוצה לאכול. לא רוצה לאכול, אנחנו לא חוזרים אחורה. אנחנו גם לא נתרחק החוצה. את רוצה לאכול, את אוכלת בפתח הדלת. אכלה בפתח הדלת, בחדר מדרגות. אכלה בחדר מדרגות, יוצאים מחוץ לבניין, אבל בכניסה לבניין. לא רוצה, אני שם. עכשיו, היה לה תקופה שזה 3-4 ימים, היא לא אכלה. אמרו לי, תשמע, בן, היא לא אוכלת. ואני אומר להם, חברים, זה בידיים שלה. אוקיי? אם היא לא תאכל, היא תמות מרעב. עכשיו, היא בחרדה, כי היא מפחדת על הקיום שלה מבחוץ, מפני החוץ.
את חייבת להתחיל לאכול, כי
היא חייבת. את חייבת להתחיל לאכול כדי לא למות מרעב. ואמרתי להם, תקשיבו, תשארו איתי בקשר. אל תמשכו עכשיו שבועיים שהיא לא תאכל, שלא באמת תמות מרעב, כי אנחנו לא יודעים מה המצבה. הייתי איתם בקשר, כאילו, 4 פעמים ביום שיחת טלפון, במשך איזה 3 שבועות. זה הגיע למצב שלאט לאט התחילה לאכול בחוץ, ואז התחלנו להרחיק ולהרחיק ולהרחיק, הצלחנו להוציא אותה בחוץ, קודם כל יצאה החוצה לטיולים.
מדהים.
המשימה השנייה שהייתה לה זה להתחיל לרוץ. וברגע שהיא התחילה לרוץ, היא קיבלה משימה. היא קיבלה תפקיד, כלבת רוח, כלב רוח זה כלב רזה כזה ארוך, שכל מה שהוא צריך לעשות זה לרוץ כדי לחתוך את הרוח. וברגע שלימדנו אותה מתוקה, את רוצה לאכול, אוכלים רק בחוץ, את רוצה לאכול בחוץ, מתחילים לרוץ ולעבוד ולזוז, עד היום יש לי סרטונים שלה באינסטגרם, מדי פעם אני מקפיץ מהגאווה. א', כי הם היו זוג צעיר שהשקיע את הנשמה שלו. זה לקח איזה 3-4 חודשים, שליוו יומיומי. הכלבה הזאת היום, היא לא עכשיו כלבת פעלולים, וכלבה עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, אבל הם יכולים לשבת איתה בבית קפה. הם יכולים לטייל איתה בלי משיכות בטיולים. הם נותנים לה משימות. לפעמים היא לא יורדת לארצה, כי היא עובר לידה איזשהו אוטובוס והיא מפחדת. לא אכפת לי.
נגיטימי.
היא יצאה החוצה. לא כל בר תיקון, אבל צריך לדעת להתמודד וללמוד ולחיות בעצם עם החרדה.
מדהים.
אז מה שאתה מספר פה זה שאתה חווית כל מיני חרדות, וכשאתה מגיע לכלב כזה, אתה כאילו כבר... אנחנו באותו סירה, אחי.
לגמרי.
אנחנו באותו סירה.
אנחנו מדברים את אותה השפה.
לא סיפרת שאתה גם אחראי על בין 70 ל-100 ומשהו כלבים על בסיס שוטף בכלבייה עירונית.
נכון. אני המאלף של השירות הווטרינרי בירושלים. כן, אפשר לומר שזה כאילו די הייעוד שלי, לפי מה שמרגיש לי. אני די הגעתי לשם כדרך של החיים שלי. זה ממש מרגיש לי משהו שאני צריך ויכול ורוצה לעשות.
משימה.
משימה.
משימה. נכון. שליחות.
נכון. והמקום הזה בעצם נותן לי רגע לעזור דרך המצוקה הזאת שלי, דרך הלמידה הזאת שלי, בוא נקרא לזה ככה.
שזה כיף, כי באמת, אתה גם עוזר לכלבים. סיפור אמיתי, ביום ראשון התקשרתי אליך, מה עניין עם יהודה? יש פה פיטבולית שאומרת שיצאה מהשירות הווטרינרי, שיהודה, שהיא אמרה לי שיהודה אילף אותה, וזרמתי טלפון כדי לשאול קצת פרטים על הכלבה, ואני רואה כלבה רגועה, נוחה, מתוקה, פיטבולית, שאתה מספר לי ששלושה חודשים לפני היא ניסתה לתקוף ולצאת על כלבים דרך גדר, ולראות את השינוי הזה, זה מדהים.
נכון.
אבל בוא רגע נחזור חזרה לבני אדם, כי זה גם מעניין.
יפה, אז אני רק בעניין הזה, אני כן רוצה לתת איזשהו טיפ קטן לאנשים פוסט-טראומטיים, חרדתיים, מה שלא יהיה. קחו לעצמכם איזושהי, אני אומר את זה גם, המציג אינו רופא, מה שנקרא. אני נותן את זה מהמקום שלי. לפעמים הנתינה הקטנה הזאת, שלא על מנת לקבל בחזרה, היא הכל. זאת אומרת, אצלי זה התחיל מ... יש לי איזושהי משימה בבית להשקות הציצים.
אוקיי. אגב, זה משהו שפסיכולוגים אמרו לך לעשות, או שאתה עם הזמן, עם ה...
ספציפית את זה לא, אבל זה משהו שהבנתי עם הזמן, אבל היום זה כבר נראה לי נכנס יותר ויותר, זה יותר ויותר ידוע. פשוט רגע לתת. אני אתן דוגמה, אני רצתי מרתונים וכאלה.
כן.
2 קילומטרים האחרונים תמיד היו לי הכי קשים.
אוקיי.
היה לי איזשהו מנהג כזה קבוע, רגע לפני הסוף, לעבור ליד מישהו, להגיד לו, יאללה אחי, אתה יכול. ולהמשיך, לא יודע, לא, אני לא אראה אותו עוד אף פעם. אבל זרקתי לו מילה טובה, זה כבר נתן לי איזשהו בוסט, וגם לא. שנינו הרווחנו, הוא לא יראה אותי יותר.
וגם אם כן, הנה הבחור שדרבן אותי.
נכון, ברגע שאתה דוחף מישהו אחר, זה נותן לך. ברגע שאני מסתובב עם לייקה, לא ציינו את זה, אבל לייקה היא כלבה מאוד ריאקטיבית, מאוד תגובתית לסביבה.
אוקיי. מה שלא רואים ולא שומעים, אנחנו כבר יושבים פה חצי שעה, והכלבה פה שקטה.
והיא שטיח, נכון.
ויש פה מסביב אנשים, אנשים לא, אני רק אצייר את התמונה, אנחנו בתוך אולפן, יש פה זכוכית כזאת עם מגניבה, כמו של חדר חקירות. נכון. מהצד השני יש איזה 5 אנשים, מהצד הזה יש עוד כלב, יש עוד אנשים שיושבים שם, אנחנו בתל אביב.
נכון.
יושבת.
יושבת.
בכיף שלה.
נכון.
אבל זה בזכותך. זאת אומרת, בזכות עבודה שאתה עשית.
זאת עבודה שאנחנו עושים יחד. אני לא רוצה להגיד שאני הילפתי אותה, כי אנחנו לגמרי חווים את זה ביחד, את כל הפאניקה הזאת, את כל ה... חשוב לציין, לייקה מאוד תגובתית לכלבים בעיקר.
אוקיי.
היא יכולה להיות במקום, אתה יכול ללטף אותה, היא לא כל כך תגיב אליך, היא לא מהכלבים המתלקקים יותר מדי.
אוקיי.
אבל היא רואה כלב, היא מתחילה ישר פרווה סומרת, שיניים חשופות וכל הסימנים הכיפים האלה. כן. ואנחנו לקחנו את זה, לייקה ואני, וכאילו השתמשנו בזה, בדיוק כמו שאני עשיתי עם ה... נקרא לזה נכות שלי.
אוקיי.
אוקיי? אני פוסט-טראומטי, אני יכול רגע לעזור עם זה.
למה אתה קורא לזה נכות?
כי זה נכות, לא רואים את זה.
למה?
יש לי 2 ידיים, אבל אני פוסט-טראומטי. בסוף זה פצע. בסוף זה משהו שמשפיע עליי ביום-יום, כל דקה.
כל רגע?
כל רגע.
כל דקה?
זה שם.
לפני חצי שעה אתה ישבת פה בלחץ.
נכון.
לא ראו את זה, אבל היית אדום והזעת, ועכשיו תראה, אתה יכול להנחות במקום מפודקאסטים.
כן.
אוקיי? לפעמים צריך להיכנס למשימה הזאת. הנה, אתה עכשיו מדבר חצי שעה ברצף. שמע. אתה כבר נכנס לתוך לופ. שיכול להיות שאם עכשיו יושבים פה 4 אנשים, ואתה היית צריך לדבר כל 5 דקות, כן, זאת אומרת, הרגיעה הזאת הייתה מכניסה אותך ללחץ, ואז הפולר הקפיצי הזה היה בעצם מכניס אותך למשימה אחר.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על טיפ נוסף, או טיפ שכבר אמרנו, זה לתת משימה כדי לצאת מהטראומה. תביא רגע. וואי, זה גם עושה כושר, כאילו, ליד. יש פה קפיץ כזה, כמו
כדורים. זה עובד לך על הכתפיים.
מה כתפיים? אני לוחץ פה.
נכון, בדקתי אותך.
זה כאילו מכניס אותי למין משימה.
פשוט להוציא איזשהו לחץ. כשאנחנו בלחץ, הרגל קופצת, או זה, אז אני פשוט מוציא את זה ביד.
אוקיי. מה היית עושה?
רק חשוב לי לציין שלייקה היום עוזרת לשקם כלבים בשירות הווטרינרי.
איך זה בא לידי ביטוי?
כל כלב, לפני שהוא נכנס ללהקה, אני עובד הרבה עם להקות.
אוקיי.
גם כי אני לומד מזה המון, השפה בין הכלבים מרתקת אותי.
אוקיי.
והיא בעצם השלב שלפני הכניסה ללהקה. היא תבוא לכלב ותלמד אותו איך לדבר.
היא זו שנותנת את ה...
דווקא זאת שכאילו לא ידעה לדבר, היא היום תעשה את זה, כן.
אוקיי, מגניב. אז
לקחתי יחד איתה את הקושי הזה שלה, ודווקא אנחנו נעזרים בו היום, והיא הצילה עשרות כלבים.
מדהים.
כן.
כמה שעות אתה עובד ביום?
שאלה בעייתית, כי אני די וורקוהוליק. שמעת על וורקוהוליק?
אני מכיר עוד בחור פוסט-טראומטי, שגם אתה מכיר אותו, שאמר לי שאני וורקוהוליק. כי ברגע שאני לא עובד ואין לי משימה, המוח מתחיל...
לחשוב. כן.
כן.
אז אני לגמרי וורקוהוליק, אני עובד כל הזמן. תשמע, בגדול זה טוב. אוקיי? כי אנחנו בסוף דרך זה מגיעים גם לאיזושהי עשייה מבורכת, נקרא לזה. כן, כן, נוצרים פה דברים חדשים. אבל אני יכול להעיד על עצמי שזה לא פעם מביא להתמוטטות, לא בריאה.
מעומס עבודה.
לגמרי.
אבל בסוף... מנגד אתה אומר שאתה יכול עכשיו לצאת לחופשה בכנרת?
לא.
היה ויצאת עכשיו לחופשה של 3 ימים.
זהו, אז היום אני כופה על עצמי חופשות. או חופשות.
אבל מנגד החופשה נותנת זמן לחשוב. אז כאילו, או שאני עובד הרבה ואז לא חושב, אבל אז מגיע להתמוטטות מבחינת עומס עבודה. או שאני יושב באיזה צימר 3 ימים או באיזה חופשה, פשוט לא עובד 3 ימים, אבל אז המוח מתחיל לחשוב מחשבות. איך מאזנים בין הדבר הזה?
לומדים להירגע. זה נשמע מוזר, אבל לומדים לנשום. אנחנו לא יודעים לנשום.
איך נושמים?
לא כמו שאנחנו נושמים בדרך כלל. בדרך כלל זה פשוט קורה.
תעזור לנו, כי אני ואתה מדברים, אבל אחרים מאזינים לנו.
יפה.
תעזור.
מעולה. יש לי אבא שלי רב, דרך אגב. זה משהו חשוב לי לציין. אני מעריץ את האיש הזה. סליחה, גם אבא זה נקודה רגישה. פעם פנה אליו מישהו ואמר לו, החיים שלי מתמוטטים, שום דבר לא הולך לי. והוא אמר לו, קח על עצמך משימה. כל יום אתה עושה 10 שכיבות צמיחה.
אוקיי, קל.
That's it, 10 שכיבות צמיחה ביום. קשה לך בפעם אחת, תעשה אחד בבוקר, ככה, תפזר את זה.
אוקיי.
הרעיון הוא להתחיל רגע מאיזושהי משימה הכי פשוטה, שכל אחד יכול לעשות.
להשקוט את הציצים.
לדוגמה. אבל זה כבר הלכת רחוק. בוא נעשה כזה דבר. כל פעם כשאתה נכנס לאוטו, תעשה ככה. זהו. נשימה.
אוקיי.
לשמור אותה רגע בפנים, אוקיי? ולנשוף אותה החוצה.
או להדליק סיגריה.
או להדליק סיגריה, נכון. נכון.
אתה לא מעשן.
אני הפסקתי, אני ישנתי 5 שנים. והפסקתי.
וזה עזר לך באותו רגע, אבל הרגשת שיש לזה השלכות. עזוב רפואיות, כאילו מבחינה גופנית, שזה מזיק לריאות וכו'. הרגשת שזה עושה נזק? כאילו זה מרגיע אותי עכשיו, אבל עושה נזק בהמשך?
הבנתי שזו איזושהי בריחה, ואני גם התחלתי עם פעילות גופנית, וזה ממש הפריע לי, ווואו, זה מסריח. האמת שאני ממש מתגעגע לעשן. כן? מאוד.
רוצה לעשן סיגרה בחוץ אחרי זה? אני לא מעשן גם.
לא. אבל אפשר סתם להחזיק את.
כאילו לעשות.
בשביל
יש לך פועט.
נכון.
פעילות גופנית זה גם משהו ש...
פעילות גופנית זה מאוד.
זה גם משימה, אמרת עכשיו.
עוזר, נכון.
שכיבות צמיחה.
רק אני...
ואמרת שאתה רץ מרתונים, כאילו. אם אני מתאמן פעמיים בשבוע בחבר כושר, אני רחוק מלעשות
מרתון. אבל זה גם משהו שאני יכול להשתמש בו כבריחה. אנחנו כל הזמן, אני מניח שכל אחד יכול להעיד על עצמו שאין לנו רגע של שקט במשך היום. כשיש את הרגע של שקט, אנחנו מדליקים רדיו, מוזיקה.
אתה שומע חדשות?
וואו, לא, אני נרתע מזה, זה דוחה אותי.
זה לפעמים היה לך יום מקסים, יום מדהים, אתה פותח חדשות, 3 הרוגים, 5 פצועים, הדולר עלה, הדולר צנח.
אני יודע שיש הפגנות לצורך העניין בחוץ, אין לי מושג על מה.
גם
אני ככה. אין לי מושג מראש הממשלה היום.
ביבי. כן.
ביבי.
הוא חזר.
באמת שאין לי מושג, וזה לא מעניין אותי בשום צורה. אני לא מזלזל בזה חלילה, ואני מבין שיש שם נושאים כאובים, אבל אני לא רוצה להתעסק עם זה, יש לי את הצרות שלי.
אגב, גם אני ככה. יש הפגנות בחוץ, הייתי צריך ממש כאילו שקורא לשתית, אשכרה, הסבירה לי מה זו הרפורמה הזו, אחרי זה חודש שזה כאילו היה בזה, אמרתי, טוב, זה כבר הרבה זמן קורה, מה קורה שם? כי אני עסוק בעניינים האישיים שלי, לא מבחינה סוציומטית או אגואיסטית, כי אני רוצה להתעסק בעניינים שלי ולא להכניס לי לחץ נוסף. איך אתה מחבר את זה לכלבים? אבל אני מדבר עכשיו על כלב עם חרדה. אתה בתור 100,000 כלבים, אתה 100,000 כלבים מוסמך, וגם עשית קורס שמתמחה ב...
נכון, עשיתי מספר קורסים על אילוף כלבים. עכשיו אני לומד גם באילוף של בן בראשון לציון, אם אתה מכיר.
שמעתי עליו. נחמד.
כן, אתה עוד תשמע עליו. הנושא תמיד מרתק אותי, תמיד רוצה ללמוד עוד. אני למדתי גם איזשהו קורס על ליווי מתמודדי פוסט-טראומה, באמצעות בעלי חיים.
מעניין.
כן. שפחות למדתי את זה כרגע, לא בשביל אנשים, אלא יותר בשבילי.
אוקיי.
כי שוב, הנושא מרתק אותי.
אוקיי.
זהו, איך זה בא לידי ביטוי מול כלבים? אני... קודם כל חשוב לי לציין שכיום, לפי מה שהמדע יודע, כמובן שהדברים האלה כל הזמן משתנים, אבל אין באמת פוסט-טראומה אצל כלבים. שזה בסה קצת לשמוע, כי אנחנו יודעים הרבה מאוד על כלבים פוסט-טראומטיים. אבל פוסט-טראומה...
מה ההבדל בין פוסט-טראומה לחרדה? כי יש את נושא החשיפה. נכון. אנשים אומרים, הכלב שלי עבר התעללות, שבפועל הוא לא נחשף.
נכון, לרשת. אז זה טריגרים.
נכון.
יש לו טריגרים מסוימים אבל... שמכניסים אותו למצב ההישרדותי הזה.
שמלווה בחרדות.
בסדר גמור.
ואז זה יכול להיות הכללה. זה יכול להיות הכללה שאמרה של זיקוקים עושה בעיה, אז פתאום גם טריקה של דלת יכולה להקפיץ אותו.
יפה, זה עדיין טריגר.
נכון, שמוביל לחרדה.
בסדר גמור. זו עדיין לא הגדרה לפוסט-טראומה. בפוסט-טראומה אני חווה שוב את אותה חוויה. אם אני אכנס עכשיו להתקף, אני שוב ילד בן 6 שחווה את אותה חוויה קשה.
הבנתי.
על כלבים אנחנו עדיין לא יכולים להוכיח שהם באמת שוב באותה חוויה שהם חוו אז.
כי אי אפשר להיכנס להם לראש. כי אי אפשר להיכנס להם לראש.
כן.
מעניין.
כן. אז אנחנו רוצים רגע, אנחנו תמיד אומרים שכלבים חיים את הרגע הזה.
אוקיי.
בוא נטפל בכלב ברגע הזה. עזוב רגע את מה שהוא חווה. אוקיי? אני גם, יש לי יתרון, כי כלבים מגיעים אליי לכלבייה, אין לי מושג מה הם עברו.
אוקיי.
אני רגע חדש, אני דף נקי.
אוקיי.
בוא רגע נקבל אותך כמו שאתה. אתה מפחד? מעולה. אני אתן לך את המקום הבטוח.
אוקיי.
משם אנחנו יכולים להתקדם, משם אנחנו יכולים לזרום. אבל בוא רגע נשכח ממה שהיה. לא היה. הרביצו לך בעבר, זה נוראי. לא ראיתי את זה, לא שמעתי מזה. עכשיו אנחנו כאן.
מעניין.
מפה אנחנו יכולים להתחיל להתקדם הלאה.
זה מעניין בטירוף. בא לי עכשיו לעשות את הדבר הזה. אם אנחנו מסכמים את הפרק המעניין הזה, מעניין מאוד, אני מרותק, שאני מתמודד עם חרדה אישית, פוסט-טראומה, או חרדה של כלב, כמה דברים מנחים. א', לא לשכוח לנשום. או להדליק סיגריה.
דבר אחד. מספר, כן.
הסיגריה זה צחוק, כן, אני צוחק, אבל זה עוזר, אבל בפועל אנחנו לא ממליצים.
משמין.
וזה משמין מאוד. דבר שני זה להיכנס למשימה. זה להתחיל לעבוד. אחד הדברים שאני הייתי עושה בפנסיון האילוף הקודם, שמגיע אליי כלב חרדתי, זה לשים עליו רצועה ולהתחיל לטייל איתו. אין, טיולים. אחרי 40 דקות הכלב נראה אחרת. מכניס אותו למשימה. הדבר השני זה רגע לעבוד באזור שקט, באזור רגוע. לעבוד קודם כל על רוגע. קודם כל לנשום. לשים לב לאוויר שאנחנו מכניסים מוציאים. גם התנועה החזרתית הזאת שאתה עושה עכשיו מרגיעה אותך.
יס.
אתם לא רואים את זה,
אבל יהודה... גנבת לי את הפולר.
יהודה מתנדד על הכיסא הלוך ושוב.
כן.
ושאלה האחרונה שמעניינת אותי, האם לדבר על זה, זה גם מרגיע? זה גם פותר את הבעיה?
לא, וזה משהו שרציתי להגיד, אני אגיד את זה בקצרה. לי יש נטייה, אתה מכיר את, בסרטי אמה את הילדה הקטנה שנכנסת לבית חשוך ומפחיד, ואתה אומר לה, לא, אל תכנסי לשם.
כן.
אני הילדה הקטנה הזאת. כשיש משהו שמפחיד אותי, אני אכנס אליו. אני לא אומר שזה בהכרח טוב, אבל אני בטיפול שלי מול עצמי, אני לגמרי חסיד של הצפה, אני נכנס בדברים בכל הכוח.
כמו עכשיו.
הפודקאסט הזה מאוד מאוד מפחיד אותי. בעבר עשיתי ראיון גם כן, על הנושא הזה, על הסיפור הזה בכלל, כל הלהגיד, רגע, אני פוסט-טראומטי, אוקיי? שזה גם כן משהו שממש חשוב לי לצאת מפה, שאנשים רגע ישמעו, יש פה גבר, בדגש על הגבר, שאומר שהוא חווה חוויית אונס. גם גברים נאנסים, גם גברים עוברים הטרדות מיניות. זה קורה. זה לא בסדר, לשני הצדדים. אבל גבר, מותר לך להיפגע, מותר לך להיות רגיש, מותר לך לבכות, הכל טוב, מותר לך לעצור רגע ולנשום. בגלל שאנחנו מדינה כל כך חרדתית, הגברים כאילו ישר מוציאים את הגבר הישראלי, מאוד מצ'ואיסטי.
הלוואי שהמילים האלה עכשיו ישנו קצת גברים.
זאת המטרה שלי, אני יודע שלפני שאני התחלתי להוציא את זה החוצה, ממש ממש חששתי, כי זה לא מדברים על זה מספיק. ועכשיו כשאני מוציא את זה גם כן, אני כל יום תופס את עצמי חזק לא למחוק את הרעיון הזה שעשיתי. וגם הפודקאסט הזה יהיה לי קשה לצפות בו, אבל רגע תעשה את זה, רגע תשים את הדברים. אל תתבייש בזה. הדבר העיקרי שמלווה פוסט-טראומטים זה בושה ואשמה. אין לי במה להתבייש. עשו לי משהו. אני לא אשם בשום דבר.
כן.
חווי את החוויה הקשה. בוא רגע תראה מה יכול לצמוח מזה.
מעניין.
ובשביל זה אתה צריך רגע להיכנס פנימה. בשביל זה אתה צריך רגע להיכנס למקום הזה שכאילו שובר אותך. השבירה הזאת בסוף זה הצמיחה.
יהודה, איזה כיף היה.
היה מדהים.
איזה כיף. הזמן עבר מהר.
ממש.
הזמן עבר מהר. אולי תתחיל לעשות פודקאסטים, זה עוד משימה שתרגיע אותך.
לייקה, בואי לפה.
חברים, היה פרק מעניין. היה פרק מעניין, פרק מרגש. אני אשמח לשמוע אם יהיו לכם שאלות, אתם מוזמנים לדבר איתי. בטח גם הפרקים יעלו באינסטגרם כדי לעשות הצפה ליהודה, ואני אתייג אותו. אם זה בסדר, אם הוא יסכים לאחרי זה.
חייב.
היה כיף, יהודה.
היה מדהים.
היה כיף, היה פרק מדהים. אנחנו נהיה פה עם עוד הרבה מאוד פרקים, אנחנו רק בפרק השישי.
זה כיף לכם.
כיף, כיף. אנחנו נכנסנו פה לדרך ולחוויה. פודקאסט האילוף של בן. אהבתם? תעשו לייק. אהבתם? תעשו שר. סאבסקרייב. תגיד
סאבסקרייב.
אני מכניס את זה לכולם. אז ייתקע לך עכשיו במוח איזה יום ימיים. יהודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. ביי, להתראות.